טוב, אנחנו נמצאים כבר מוצאי היורצייט של המהר"ל. באמת, יש דגש גדול בישיבה, לימוד המהר"ל, באמת ראוי להזכיר את ה... ודאי גם את יום הפטירה. אחד הדברים שהמהר"ל עוסק בהם הרבה מאוד, זה עניין הגאולה. ודאי בנצח ישראל, בגבורות יותר בעניין של גאולת מצרים, נצח ישראל יותר בעניין של הגאולה העתידה. רציתי קצת להתבונן על אופן הגאולה. איך המהר"ל מתבונן על הדרך שבה ריבונו של עולם עתיד או גואל אותנו. ודברים ודאי ראויים להתבוננות. אני אספתי מספר מקורות, ואני רוצה שנתבונן בהם אם אפשר, כאיזשהו מהלך של דברים. נקודה אחת מופיעה במסכת כתובות, בסוף מסכת כתובות, בסוגיות שעוסקות, מדרשי חז"ל שעוסקים בארץ ישראל, שם גם מוזכרות שלושת השבועות. אומר, לגבי שלושת השבועות, אומר המהר"ל, שבועות הללו פירוש כאשר השם יתברך, גזר הגלות על ישראל, והגלות הזה אינו לפי הסדר שראוי להיות בעולם. גם בנצח המהר"ל מדבר, שראוי שכל אומה תהיה במקומה, ובוודאי ובוודאי ראוי שעם ישראל יהיה בארצו. לכן הגלות היא מציאות שהיא נגד הטבע. הטבע אומר ש... ומה צריכה להיות במקום שלה? כי לא תמצא שהאומה יהיה גולה ויהיה יושבים בתוך הארץ אומה אחרת. רק כל אומה ואומה היא תחת רשותה. והשם יתברך גזר הגלות על ישראל, והגלות הזה אינו לפי סדר הראוי שיהיה בעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה של גלות, אבל הגזרה הזאת היא גזרה שמנוגדת לטבע. לטבע העולמי, על פי טבע, אומה כאשר נמצאת בגלות, היא שואפת לחזור למקורה, למקומה. ואומה אחרת, שנמצאת בארץ של אומה אחרת, רוצה לחזור למקום הטבעי לה. כל אומה רוצה להיות במקומה. ולפיכך, היה השם יתברך, גוזר קיום על גלותה. זאת אומרת, יוצא שעניין שלושת השבועות, ש... נראה כמעין ציווי. הציווי הוא יותר ציווי שריבונו של עולם גוזר בעולם. כדי שהגלות תוכל להחזיק, לא יספיק רק לבוא ולהגלות את עם ישראל, אלא צריך לגזור גזרת גלות. ושלושת השבועות זה הביטוי של אותה גזרת גלות שגזר ריבונו של עולם. ממשיך המהר"ל ומפרט, ואם לא הייתה הגזרה הזאת, על דבר שהוא כנגד הסדר, אין לו קיום כי הסדר גובר עליו. תמיד דבר חוזר אל סדרו, אל החוקיות שלו, לכן חייבים לגזור את אותה גזרה. מפני זה היו ג' שבועות, כלומר ג' גזרות, האחד שלא יהיו ביטול אל הגלות עצמו, זאת אומרת, הגלות עצמו שתימשך, אולי נקרא את הגזרות עצמם, שהגזרות שלא יעלו בחומה, זאת אומרת שעם ישראל לא יעלה בכוח לארץ, לא ימרדו בעקום, וישביע את העקום שלא ישתעבדו יותר מדי בישראל. והם שלושת השבועות שעניינם להשאיר את עם ישראל בגלות. כלומר, ג' גזרות האחד שלא יהיו ביטול על הגלות עצמו, לא יעלו בחומה, ולא יהיו תוספת ולא יהיו לו גרעון, שישארו באותו מקום עצמו, הרי ג' גזרות שבזה הגלות עומד על עניין הראשון. כי מה שלא יעלו בחומה, דבר זהו שיהיו גורעים הגלות. באשר הגלות הוא הפירוד, והם יעלו בחומה בקיבוץ ישראל, הרי דבר זה נחשב גרעון לגלות. ושלא ישעבדו בהם יותר מדי, הוא תוספת גלות. שלא ימרדו, דבר זה נגד הגלות עצמו. כאשר ימרדו באומות ולא יקבלו עול שלהם עליהם, אין כאן גלות. הרי לך ג' דברים אלו הם עמידת הגלות. זאת אומרת, מסביר המהר"ל, למה שלוש הדברים האלה הם המקיימים את הגלות? דבר ראשון, אם עם ישראל יעזבו את הגלות ויעלו לארץ, אז נפסק הגלות. אם אומות העולם ישתעבדו בישראל יותר מדי, עם ישראל לא יוכל להחזיק מעמד, ואז לא יהיה ניתן לגאול אותם בקץ, כאשר יגיע הזמן המתאים. והנקודה השלישית, שלא ימרדו כדי שלא יהיה מציאות של עצמאות בחוץ לארץ, בגלות, שזה נגד עניין הגלות. לכן שלושת השבועות הללו, עניינם לקיים את מציאות הגלות. וההיבט הנוסף, חוץ מעצם הביטוי הזה, ממשיך המהר"ל ואומר, הוא שעם ישראל יקבל על עצמו את העניין. כמו שאלו ג' שבועות שלא יעשו שינוי בגלות על ידי השלושה דברים, גזר להם גם כן שלא ישנו ישראל בקץ. לא רק העניין של הגלות עצמה, אלא שעם ישראל לא יעסוק יותר מדי בקץ. כי יהיה הדבר עומד כאשר גזר השם יתברך בין בגלות ובין בקץ. תדעו לכם שעניין הגאולה זה תלוי בזמן שריבונו של עולם גוזר. עם ישראל לא צריך לעסוק בעניין הקץ. אלא מה הוא צריך לעסוק? ודאי, צריך לעסוק בתיקון. אבל כעיסוק בקץ, כעיסוק, לא צריך לעסוק. כי כאשר מבקשים לגלות הקץ, הם מרחיקים הקץ לגמרי. כאשר עם ישראל רוצה לעסוק בקץ, התוצאה היא תוצאה הפוכה. לא רק שהוא לא מקרב את הקץ, אלא מרחיק אותו. כי גילוי הקץ, כי כאשר עם ישראל מתחיל לגלות את הקשר המיוחד שלו עם ריבונו של עולם, הדבר מתגלה כלפי חוץ, אומות העולם רואים את זה, ואז יש פגיעה בקשר של עם ישראל עם ריבונו של עולם, והדברים הם מרחיקים את הקץ. כך מסביר המהר"ל, כי גילוי הקץ מרחיק הגאולה שלא תבוא, כדאית בחלק דרב אשכח רבנן, דאב ומשתי מיני בני משיח. זאת אומרת, רב הפגש את החכמים שעסקו בעניינו של משיח. אמר, במיטות המיני חולו תרחיקו. אני מבקש מכם, אל תרחיקו את הקץ. ואל ידחקו הקץ, להביא הקץ קודם זמן הגאולה. וזה מיעוט מן הקץ, כי אם דוחקים בו, ממעטים אותו. ושלא יגלו את הסוד, פירוש שלא יגלו ישראל סודות שלהם לאומות, וכן נמצא בדיה במדרש, שלא יגלו מתמורין שלהם לאומות. וזה ביטול הקץ לגמרי, זאת אומרת שני הדברים הללו, גם לא לדחוק את הקץ, כי אז אם הקץ לא הגיע זמנו, אז עוד אי אפשר לדחוק אותו, והדחיקה הזאת היא רק מרחקת אותו, ויותר מכך לא לגלות את ענייני הקץ, שענייני הקץ זה עניינים של סוד, ועניינים פנימיים שקשורים לעם ישראל ולריבונו של עולם, והגילוי הוא מגלה את הסתרים, גילוי סתרים הוא פוגע. הוא פוגע. זה מה שהוא אומר בסוף, וכאשר מגלים סודות שלהם לאומות, והאומות מושלים במסתורין שלהם, אין להם קץ שהוא נסתר. הקץ יש בו משהו פנימי. יש בו משהו נסתר, ואנחנו בעזרת השם ננסה עוד להתבונן בדברים הללו. מצד שני חשוב להדגיש שהמהר"ל רואה ערך עצום ביישוב הארץ. מעלת ארץ ישראל אצל המהר"ל זה מעלה עליונה מאוד. ורק אני אקרא משפט אחד מתוך דברי המהר"ל, גם כי אני קורא עכשיו בחידושי אגדות על כתובות. כי הארץ הזאת יהיה לשם יתברך. דובר פה לגבי כל המהלך דלת אמות בארץ ישראל. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. על זה אומר המהר"ל בסיכום דבריו, כי הארץ הזאת היא אל השם יתברך, ומפני כך ההולך בה הוא גם כן אל השם יתברך, וכל אשר הוא אל השם יתברך יש לעולם הבא. אומר המהר"ל רעיון נפלא. קודם כל, הארץ הזאת כולה מכוונת אל ריבונו של עולם. מדבר המהר"ל במקומות נוספים שכל עניינה שארץ ישראל היא המיצוי. זה איזשהו נקודת האמצע, האקלים, שיוצר חוכמה עליונה, נותן יופי מיוחד, והעובדה שהיא מכוונת, מושלמת, אל השלמות האלוקית, כל כולה עניינה אל השם יתברך. מובילה אל השם יתברך. עכשיו, כאשר אדם הולך בה, לא רק כאשר אדם רק עומד, כאשר אדם הולך בה, מה הכוונה? כיוון שהיא מכוונת אל השם יתברך, אז כאשר אדם שייך בארץ הזאת, אז גם הוא שייך מתוך השייכות של הארץ, גם הוא שייך בעניין האלוקי. ומי ששייך לעניין האלוקי, זה יכול להיות בן עולם הבא. זאת אומרת, ארץ ישראל, הגלות אצל המהר"ל זה חיסרון עצום. זה לא רק משהו טכני, אלא זה משהו מהותי, זה משהו שורשי. ארץ ישראל היא ארץ שיהיה לשם יתברך. לא ניתן להגיע לשם יתברך כשלא נמצאים בארץ ישראל. מדבר הרבה על העניין של הכפרה, העניין של קבורה בארץ ישראל. מי שירצה יעיין בדברים, אני לא רוצה להאריך מדי על העניין, על העניין הזה. ומצד אחד, המהר"ל מדבר על העובדה שכשעם ישראל נמצא בגלות, זה מציאות. ולא ידחות את הקץ. ומצד שני, ודאי שיש כיסופים עצומים לעלות לארץ ישראל. יש מקום גם לעיין מה הנקודה המיוחדת של בבל לאחר הגלות. שגם בזה יש עריכות דברים במהר"ל. במסכת עדויות, גם בחידושי אגדות, מביאה הגמרא, אמר רבי יהושע, מקובל אני מרבי יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני. איזשהו תוקף עצום, זאת אומרת, יש צריך לא רק להגיד הלכה למשה מסיני, שזה כשלעצמו כבר תוקף גדול מאוד, אלא יש פה איזה פירוט של רבו מרבו, מסורת של תורה, שאין אליהו בא לטמא ולתאר, לרחק ולקרב, אלא לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. רבי יהודה אומר, לקרב אבל לא לרחק. מסביר פה המהר"ל, שאין אליהו, פירוש אליהו הוא שליח לתקן את ישראל עד שיהיו מתוקנים אל השם יתברך, ויהיה השם יתברך מלך עליהם. זאת אומרת, מה העניין אליהו הנביא? אליהו הנביא עניינו להכין את עם ישראל למלכות השם, לגאולה, להכין. וכמו שבארנו זה במקום אחר, כי אי אפשר שיבוא המלך המשיח, שיתגלה במהרה בימינו, רק אם אליהו זל שהוא יבוא לקשר ולאחד את ישראל שיהיו אחד. זאת אומרת, לא יכול לבוא מלך המשיח, עד שמגיע אליהו ויוצר אחדות בעם ישראל. עכשיו, איך יוצרים אחדות? איך יוצרים אחדות? ואמר שלא יבוא אליהו לומר שזה תמה. כלומר, זה שיהיו נוהגים בו יותר, הוא אסור לבוא בקהל. וזה שאומרים עליו שהוא תמה ואסור לבוא בקהל, הוא טוב. מה העניין? יכול עכשיו לבוא אליהו, להגיד, טוב, נעשה פה סדר חדש. אנחנו עכשיו נבוא ונצבור פה מגילת יוחסין חדשה, נבוא ונגלה מי ראוי לבוא בקהל ומי בעצם הוא ממזר, מי נתין, מי וכולי וכולי. הרי כולנו, כל עם ישראל עבר הרבה מאוד גלגולים בגלות. ומגיע עכשיו אליהו, מה הולך להיות? הוא הולך עכשיו להגיד מי תמה ומי טהור? שדבר זה לא יעשה, כי אליהו בא לאחד ולקשר ישראל. ומי שהוא טהור ומוחזק בתמה, אינו תולה בישראל. ואין אליהו בא רק לקשר ולאחד ישראל. זאת אומרת, קודם כל, אינו של אליהו לא בא ליצור פילוג, אלא בא ליצור אחדות. אבל מי שמקורב בזרוע ובכוח, וכן זה שמרוחק בכוח ובזרוע, ודבר זה בא מכוח חילוק ישראל, אליהו זל שבא לאחד ולקשר ולהשוות אותם, יתקן דבר זה. זאת אומרת, מי שהוציאו אותו ושמו אותו בצד, מכוח איזה צד של זרוע, צד שהוא לא אמיתי, זה אליהו יבוא ויתקן. ויסל כל הדברים שנעשו בזרוע. שמי הדבר בזרוע, שנתגרבו בזרוע, ונחשב עם ישראל, עם אחד כלל, שרי בזרוע הוא עם ישראל. וכן, אם יש מרוחקים בזרוע, נחשב זה עם אחד כלל, אבל דבר שנעשה מעצמו, קרוב ורחוק אל אליהו, בא לזה. זאת אומרת, דברים שנעשו מעצמם בדרך הסדר, אליהו לא בא עכשיו לעשות בלגנים. הוא לא בא עכשיו ליצור פירוד. לא בא להוציא אנשים מחוץ לכלל. מה כן אליהו בא לעשות? ושם באמת אולי גם אליהו יעשה את זה בתוקף גדול. את אותם דברים שהם הם פילוג, הם לא בעצם ראויים לא להיות במקום שהם נמצאים, אלא הם נמצאים במקום שלא מתאים להם, בגלל איזשהו כפייה, בגלל איזושהי פלגנות, בגלל שיקולים, משיקולים שונים, את העניינים האלה אליהו יתקן. זאת אומרת, אליהו יחזיר קודם כל את הדברים להיות הנהגה מתוקנת. הנהגה שלא פועלת מכוח אינטרסים, מכוח זרוע, מכוח מי שחזק מחברו, הוא זה שמרחיק והוא זה שמקרב, אלא שהנהגה תעשה מכוח האמת, מכוח הצורך באמת ליצור חברה מתוקנת, חברה אחדותית, וחלק מהתיקון של חברה, זה גם לפעמים להוציא את מי שלא ראוי לבוא בקהל. חלק מתיקון של חברה זה גם לקרב במצבים מסוימים מתוך מורכבות לפעמים. ואליהו יבוא לתקן את הדברים, אבל כל עניינו של אליהו זה העניין של האחדות. זאת אומרת, והיסוד הזה גם חוזר במערל הרבה פעמים, שכשרוצים לראות את או לפעול או להיפגש עם הגאולה, עם ההכנה לגאולה, הדבר צריך לעשות מתוך אחדות. זה השורש. השורש הוא ליצור אחדות. כשיוצרים אחדות, אז באמת מקרבים, זו הכנה למלך המשיח. כמו שאומר את הדברים, כי אי אפשר שיבוא המשיח שיגלה במהרה בימינו רק עם אליהו ז"ל, שהוא יבוא לקשר ולאחד את ישראל שיהיו אחד. כך ראויים ישראל יגאל. זה הכנה. אין אפשרות אחרת לגאולה בלי העניין של האחדות. עניין הגאולה, כמו שכבר הזכרנו בנושא של שלושת השבועות, הופיע בגבורות השם, גם במקומות נוספים, גם בנצח. שאצל המהר"ל הדברים הם מוכרחים את השם יתברך. הדברים נעשים באופן של הכרח. כל מהלך שהוא מהלך שיש בו איזושהי הופעה אלוקית מיוחדת, הוא נעשה מכוח השם יתברך. מה המהלך ההיסטורי הראשון שהוא בעל משמעות נצחית? אני לא מדבר על בריאת העולם. אני מדבר על בחירה של אדם. זה במעשה הבחירה באברהם אבינו. כבר התבהר, כי לכך לא זכר זכות אברהם וצדקתו קודם שבא אליו הדיבור מן השם יתברך, לך לך מארצך. זאת אומרת, כשדיברו על אברהם בסוף פרשת בראשית, הוא מפיע כמו כל שאר האנשים שהוזכרו. היו הרבה מאוד אנשים שהוזכרו בפרשת בראשית, חלקם אפילו הוזכרו למעליותה, חנוך, צדיק תמים, נוח, אברהם לא מוזכר בשום תואר. מוזכר סתם. אברהם. יש את תרח, שהוליד את אברהם. ואת נחור ואת ארן. למה לא מוזכר אישהו מעלה? אברהם הצדיק. אומר פה המהר"ל יסוד, כי לכך לא זכר זכות אברהם וצדקתו קודם שבא אליו הדיבור מן השם יתברך, לך לך מארצך, לומר כי לא בחר הקדוש ברוך הוא באברהם בשביל צדקתו. זה לא שריבונו של עולם חיפש איזה מישהו צדיק להכין לו את הסגולה האלוקית. לא. זה הסדר. אברהם בטבע בריאתו היה מוכן להיות מי שיישא את הסגולה האלוקית לדורות. אין מקריות. הכל בסדר ובמחשבה אלוקית. אלא הבחירה שבחר באברהם אינו תולה בשום דבר. רק בעצם אברהם בחר, כמו שהתברר, בנצח. וכן כאשר גאל אותם, אמר הקדוש ברוך הוא, אף על גב שבסוף יחטאו, על כל פנים הוא גואל אותם. גם הגאולה, גאולת מצרים, הייתה בהכרח. וזאת המידה הגדולה לישראל אשר יגלם הקדוש ברוך הוא על כל פנים, גם בגאולה עתידית. גאולה לא תלויה בתשובה, זה מחלוקת ידועה. האם גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה? אומר המהר"ל, להלכה, גאולה לא תלויה בתשובה, ולא יביט אל צדקת ישראל, רק מפני שהוא חפץ בישראל מצד עצמם, ובאותו עניין אשר הייתה הגאולה הראשונה, כך יהיו ישראל לעולם נגלים. לכך נאמר, ראו ראיתי, ראייה נוספת. או ראיתי, זאת אומרת, ראיתי כבר בשורש, ביסוד. זאת אומרת, אמרנו, הגלות היא מציאות, אבל כמו שהגלות היא מציאות, גם הגאולה היא מציאות. והגאולה לא תלויה בשום דבר. דברים שיש להם משמעות גאולתית, הם לא תלויים בכלום. ודאי, הקדוש ברוך הוא ישלח את אליהו הנביא בשביל ליצור אחדות. יש דברים שוודאי קורים לפני הגאולה. אבל הגאולה היא מוכרחת, אם מאיתו יתברך. את היסוד הזה אנחנו נפגוש בעוד כל מיני זוויות. נקודה נוספת שקשורה לגאולה, באיזה אופן היא צומחת, דיברנו על ההכרח, דיברנו על האחדות, נביא המהר"ל נקודה נוספת, בפרק י' ח'. קודם קראתי בגבורות בפרק כ' ד'. ועוד יש לך להבין, כי מלכות ישראל בהתחדשה, כמו שהיה ביציאת מצרים, שהתחיל ממשלת ישראל, שלא היה מלכות קודם זה לישראל. זאת אומרת, יציאת מצרים זה איזושהי הופעה של מלכות ישראל שיוצאת מאיפה? ממצרים. אין פה מציאות של מלכות בעם ישראל בגלות. מתי מתחילה המלכות? מתוך הגלות, מתוך מצרים. ולעתיד, מלכות המלך המשיח שתתחדש מלכות חדשה, היא יוצאה מן המלכות הראשונה שלפני זה. זאת אומרת, לעתיד לבוא, כאשר יופיע המלך המשיח, הוא יופיע ממלכות שהייתה לפני זה. אחר חשוב להדגיש, פה הוא דיבר על המלכות הרביעית בפשטות, זאת אומרת על אדום, זה ההקשר. וזה כי מלכות ישראל הקדושה, שיש לה מדרגה אלוקית פנימית, היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה. צריך לדעת שבשביל להצמיח משהו פנימי, הפנימיות צומחת מתוך משהו שעל פניו הוא חיצוני. מלכות קדושה צומחת דווקא מתוך מה? מתוך מלכות שהיא לא קדושה. זה סדר הצמיחה של מלך המשיח. שכך ראוי למלכות שיש לה מעלה אלוקית, מעלה פנימית. למה? כי אם מלכות היא מלכות חיצונית, אז יכולה באמת לצמוח מישהו מלכות חיצונית אחרת. אבל כאשר כל העניין של המלכות זה עניין פנימי, אז היא לא צריכה להיות מוחצנת. היא לא צריכה להיות כלפי חוץ. אמרנו כבר על הקץ, לעתיד לבוא. היא צריכה דווקא להיות בניסטר, היא צריכה להיות באיזשהו כיסוי. ממשיך ומסביר המהר"ל. והכל רמזו במה שאמר והוציא אש מתוכך, כי יציאת הקדושה, אני משלת באש לדבקות האש, תצא מתוך דבר חול ושורף את הכל. וכן תמצא שהפרי כאשר הוא בלתי נשלם, הוא בתוך הקליפה, עד שהפרי גדל ועומד על שלמותו, ואז כאשר הפרי גדול, נפסדה הקליפה מכוח גידול הפרי. לפעמים, אני אומר, גם אנחנו לא יודעים בדיוק איך תהליך הגאולה, לפעמים באמת אפשר לראות מלכויות, איזו הופעה של מלכות, שבהופעה החיצונית שלה, היא נראית לא מספיק מתוקנת. או אישו חיסרון של קדושה. מסביר המהר"ל, לא יודע לגבי מלכות ישראל, פה מדובר פשוט מלכות אדום, אבל מסביר המהר"ל יש איזשהו כוח פנימי שהוא פורץ, פורץ החיצוניות. זה יכול לבוא לידי ביטוי כמו קדושה, שקדושה נמשלה באש, שהיא יוצאת מתוך החול ושורפת הכל. איזה כוח פנימי, רוחני, שנמצא בתוך הלאומיות הישראלית, שפורץ לפתע פתאום מתוך המציאות החולית, מתוך המציאות החול. זה כמו שהפרי עטוף, אפשר לראות את זה בעיקר באגוזים, שיש מעין מעטפת, ואז כאשר הפרי מבשיל, אז הקליפה היא למעשה נפתחת, והפרי פורץ החוצה. ואז כאשר הפרי גדול, נפסדה הקליפה מכוח גידול הפרי. ואז פתאום הקליפה שהיא הגנה על הפרי, היא שמרה שהפרי לא יוכלו לפגוע בו דברים חיצוניים. זאת אומרת, עניין הקליפה יש לה שני עניינים. יש לה גם עניין של הגנה, וגם עניין של הסתרה, שזה גם חלק מההגנה. לא רק העובדה שלא פוגעים בפרי, בפנימיות של הפרי, אלא גם בעובדה שלא רואים את הפנימיות. ואם רואים, אז גם עולים לפגוע. ורואים קשורים אחד לשני. שכל דבר שיש לו מדרגה פנימית, הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון. וכך היה גדל משה רבנו עליו השלום בבית פרעה. להיות יוצא את המדרגה הקדושה האלוקית שיהיה למשה מתוך דבר המחומרי. זאת אומרת, כאשר רואים איזשהו כוח חיצוני גדול, אז אפשר לבוא ולהגיד, אוי, כמה זה נורא. אני רואה פה משהו חולי. אבל צריך להבין, אומר המהר"ל, זה הסדר של הגאולה. דווקא כאשר רואים דבר חיצוני, צריך לדעת שמסתתר פה איזשהו פנימיות מיוחדת, שהיא עתידה לפרוץ. וזה עניין הגאולה. אפשר לראות את זה גם ממש בפן האישי, יש דרשות של המהר"ל בסוף באר הגולה, ותראו איזה, איך המהר"ל מבכה את חסרון התורה בתקופתו. כותב כך, יהי רצון מפני אדון כל, שיהיו דברינו אלו לרצון, ועד כאן הגיעו, כי ציקני רוחי בקרבי, באשר אנחה ואשקט בליבי. אמרתי לקרר רוחי בזה. נדבר פה על חסרון בתורה. גם באולי יימצא אחד מאיר ושניים ממשפחה אשר ישיתו ליבם הדברים האלה. באמצע מרגוע לנפשי, כי אז נאמר, ואם תוציא הקר מזולל, אני אומר את הדברים, כי אולי מישהו אולי ישמע פעם את מה שאני אומר. ואין לי נחמה יותר מאשר אחשוב, כי דבר זה סימן לקץ גלותינו. כי ידוע שכל העדר הקודם בנושא מביא הוויה. כמו שנאמר, דבר זה ממקומו, ולפיכך כאשר העדר התורה נמצא בעולם, מוכנת הווייתה לבוא. זאת אומרת, אומר המהר"ל, כאשר אני רואה שיש חיסרון גדול של תורה, ואני כל כולי מדוכדך, אני אומר, אויש, כמה זה נורא והיום שיש פה היעדר תורה. מה הוא אומר לעצמו? הגענו כבר לרמה כזאת של היעדר, שכנראה הולך להיות פה איזה גילוי מיוחד במינו. ואת המהר"ל רואה בזה את הפוטנציאל של הגאולה. זה מה שהוא אומר, ואין לי נחמה יותר מאשר לחשוב, כי דבר זה סימן לקץ גלותינו. הוא רואה היעדר תורה, הוא אומר, מה בעצם הנקודה? אני רואה כיסויים. כיסויים בהנהגה, אני רואה מלכות הרשעה. אני רואה מציאות של חיסרון בתורה. ובא ואומר, שדווקא מתוך היעדר צריך לבוא היש. מתוך האין צריך לבוא היש. מתוך שיא הגלות, באה הגאולה, כמו שהזכרנו שמשה רבינו יוצא דווקא מבית פרעה. וזה בגזרת מלך. זה בגזרת מלך. אני רוצה לחזור למה שהספקתי ככה לשמוע גם הרב אליהו שהביא את המהר"ל בחידושי הגדות לראש השנה, על עניין השופר, אבל בזווית קצת אחרת. אומר המהר"ל, על סוד השופר של ראש השנה, שכל השופרות קשורות לגאולה. כי כאשר תמצא השופר בתורה, לא תמצא אלא בגאולה, ומה שיושיע הקדוש ברוך הוא ישראל. כל עניין השופר זה עניין הגאולה. כי נאמר, וכי תבוא מלחמה על הצער הצורר אתכם, וראותם חצרות, נזכם לפני השם ולוקחם מנושעתם. זה התשואה מן האויב. תקודה נוספת, זה העניין של היובל. חד אמרו חכמים, הרואה, והיא גורמת שכירה, וכן היובל הוא סימן שיצאו לחירות עבדים, וגם איזשהו צד של גאולה, שהעבדים יוצאים לחירות ביובל. וכן אמרו חכמים, הרואה שופר בחלום מצפה לגאולה. כל עניין השופר זה עניין הגאולה. פזורים שומעים וחוזרים. תקע בשופר גדול, ושם עובדים מארץ האשור. וזה ביטוי של קיבוץ גלויות. עכשיו ממשיך המהר"ל ואומר, וזה אשר ציווה השם יתברך בתקיעת שופר בראש השנה, כי ביום הזה הוא יום הדין. ובדין השטן מקטרג והקדוש ברוך הוא מתעלה על כיסא הדין. כשאנו תוקעים בשופר, אז מתעלה ברחמים, לפי כי השופר הזה אשר אמרנו, הוא הוראת הגאולה. זאת אומרת, מה בעצם קורה כאשר אנחנו תוקעים בשופר? תקיעת השופר היא קשורה להוראת הגאולה. הזכרנו, הגאולה היא גזרת מלך. היא גזרת מלך. זה לא דבר שתלוי במשהו. כמו שבחירת אברהם אבינו לא תלוי בשום דבר. וכמו שיציאת מצרים לא תלויה בשום דבר. כך גם עניין הגאולה לא תלוי בכלום. הוראת הגאולה. והטוב והרחמים, כמו שאמרנו. זאת אומרת, כשתוקעים בשופר, מתעורר אותו כוח ששייך לכאורה ליום הדין, לאותו יום של הסדר האלוקי של המציאות. והסדר האלוקי הוא לכאורה שייך למה? שייך למידת הדין. ותקיעת השופר מבטא את מידת הרחמים, את ההופעה של חסד השם, של הרחמים של ריבונו של עולם, בתוך הבריאה, בתוך המציאות, שיסודה הוא בראש השנה. וזה כוח תקיעת שופר. ואני יוצאים בזה מן מידת הדין ומן הקטרוג מרשותו גם כן, אשר אין לו יכולת בנו והוא מתעלה ברחמים. הקטרוגים כבר נעלמים כי אנחנו מגיעים לאותה נקודה שמידת הרחמים, להתחבר לאותו שופר שהוא קשור לכל אותם ניצחונות של עם ישראל, וקשור לגאולה עתידית. וזה ערבוב השטן. כי השטן מתערבב כאשר אין מידת הדין נתוחה, כי כאשר מידת הדין נתוחה, אז השטן מקטרק. אבל כאשר יתברך התעלה ברחמים, זה נקרא התעלות. זאת אומרת, השופר שם את המציאות במקום אחר. מתבונן התבוננות אחרת על המציאות. התבוננות שהיא לא במידת הדין, אלא התבוננות אלוקית, שהיא הסדר האלוקי של מידת הרחמים. והשטן מתערבב ובשופר הוא מהפך לרחמים על ידי השופר. ושווה ראש השנה ליובל, נושא של יובל, הוא גם קשור אליי, אנחנו נמצאים בסוף שנת השבע. אז אמנם אנחנו כבר לא יודעים חשבון של יובלות, אבל אנחנו נמצאים ביובל הזה שבע שבע שבע. אבל אנחנו לא יודעים את החשבון של היובל. השנה הזאת זה פוטנציאל. באמת בסוף העקל נוהגים לתקוע בשופר, לתקוע בשופרות. יש איזשהו פוטנציאל מיוחד של גאולה, ומסביר המהר"ל מה ההבדל בין שופר של ראש השנה רגיל לבין שופרו של יובל. שווה ראש השנה ליובל, כי משפט יובל וראש השנה דין אחד להם. כי כמו שראש השנה מתעלה הקדוש ברוך הוא על העולם, הופעת מלכות השם בראש השנה, וגם הגאולה העתידית, מלך המשיח, זה להופיע את מלכות השם בשלימות, וגם עניין היובל, כמו שאמרנו, זה עניין החירות, עניין הגאולה, לפי שאז יתעלה לצאת לחירות, ויהיה השם יתברך מלכם. לפיכך יש מלכויות, זיכרונות, שופרות בראש השנה גם כן, כי הכל ידבק אל השם יתברך ויצא מרשות אחר. ואין חילוק בראש השנה ליובל, רק כי בראש השנה בה הוא יתברך לדון במיתת הדין על העולם. אבל ביובל, שזה כבר בחינה של הגאולה, שלמות של גאולה, אין מידת הדין. לפי שהוא עליון ומתעלה על כל, ואין שם מידת הדין, ולפיכך כל הדברים אשר ביובל, נוהג בראש השנה והשופר ביניהם. זאת אומרת, עניין ראש השנה זה להתחבר לגאולה העתידית, שגם עניין הגאולה העתידית היא קשורה לרחמים או לסדר האלוקי המוחלט. בראש השנה, כשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו מתחברים אל החירות המוחלטת, והחירות המוחלטת זה שופרו של משיח. קיבוץ גלויות, הביטוי השלם של האחדות, וכאשר יש אחדות, אז גם ניתן להמליך את ריבונו של עולם. בלי אחדות לא ניתן להמליך את ריבונו של עולם בשלימות. כי הביטוי של האחדות זה האפשרות בעצם להמליך. ומכוח באמת הכיסופים האלה של המערה, בגאולה, עושים גם ערב ראש השנה, גם היורצת של המערל, וגם מתקרבים לסוף שנת השבע, שגם כן יש פה איזשהו פוטנציאל של יובל, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, זה שנה טובה.